א', פרק ב', ואנחנו עסוקים בשאלת הצוואה של דוד. בשבוע שעבר ראינו בהרחבה רבה מה שניסיתי להגיד, ומתוך זה יצא לימוד גדול שדוד, רצינו לראות איך דוד מתעסק לא רק בהוצאות להורג, שהוא מכוון את שלמה בנו לנקות את הממלכה, אלא הוא עוסק בהכנה לבית המקדש. כל עיסוקו בסוף ימיו, ימיו האחרונים, זה הכנה לעזור להקים את המשכן, את המקדש. הוא עושה את זה על ידי תוכניות, הכנת הלוויים, הכשרת הכהנים, הכנת אבנים וכסף וזהב וכל מה שצריך לבית המקדש. ומתוך זה גם ראינו שהוא עושה פעולות של שהם גם בספר שמואל ב' ראינו פעולות שהוא עושה שהם גם משמעותם הייתה מעין עבירה לשמה. דיברנו על זה בזמנו שדיברנו על חטא דוד ובת שבע, שהוא גם מבין שהוא צריך להוליד את הילד שצריך לבנות בבית המקדש, והמפקד שהוא עושה, שגם זה קשור לבניין בית המקדש, קשור לזה שהעם בעצמו לא מוכן, אני מכין אבנים ועצים וקרשים, אבל מה עם ליבם של ישראל? אנשים עם איזו מנטליות לא תואמת את בית המקדש, ולכן אולי בגלל זה הכל מתעכב. ולכן הוא עושה פעולות, ותוך זה ראינו שבקונטקסט הזה, בהקשר הזה, צריך להבין את הצוואה שלו. וזה מה שננסה לעשות היום, ננסה קצת יותר להיכנס למה דווקא האנשים האלה, ולמה דווקא משאיר את זה לשלמה, והאופן שבו הדברים נעשים, וננסה לראות איך זה קשור ביסוד הבסיסי של ההכנה של הקמת המקדש. כן. כן, אז קודם כל הרמב״ם כותב את מה שאתה אומר. דוד המלך הוא אחד מהנביאים, הוא עצמו נביא. תגיד אפילו שניים, יש עוד מישהו שצריך. תגיד לך. הוא עצמו נביא, ולכן צריך להבין שהפעולות פה, גם אתה יודע מה, הייתי אומר, אתה אומר שהוא נביא, הייתי אומר קודם כל הוא חכם. התנאי ראשון לנבואה זה שיהיה חכם, גיבור, עשיר וענב. אז פה דווקא אנחנו נראה דווקא את העניין של החוכמה, חוכמתו של דוד. והוא באמת, אחד ההערות שלו כל הזמן על שלמה, הוא אומר לו, כי חכם אתה, כי איש חכם אתה. זאת אומרת, זה באמת פעולה של חוכמה, ולא כל כך הפעולה של הנבואה. אבל אדם, אגב, אחד הסממנים של חכם זה שהוא, החכם עיניו בראשו. חכם עיניו בראשו, הוא רואה, הוא מבין עניין. אז בואו ניכנס רגע עוד פעם לתוך פרק ב', להתחלה, תסתכלו בפנים, נקרא כמה שורות ונעשה, כמו שאנחנו בעצם את הפרק הזה קראנו מדי פעם, כבר פעם שנייה שאנחנו עוברים על הפרשה הזאת, אז בואו נראה את זה ביחד. ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו, משפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה, ועדותיו, צודק, בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה, ואת כל אשר תפנה שם. אתם עושים לב שהשכלה נובעת לא מאוניברסיטאות, אלא משמירה. הקפדה פנימית על קיום תורה ומצוות. למען יקים אדוני את דברו, אשר דיבר עליי, למור אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת, בכל לבבם, בכל נפשם, למור לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. זאת אומרת, דוד המלך אומר לשלמה, תעשה לי טובה. הבטיחו לי שאם בניי ישמרו את דרך השם, אז הם יימשכו בכיסא. זאת אומרת, הוא מנסה להשפיע עליו, לומר לו, תעשה את הדבר לעבורי, בעבור דוד אביך. אין אחר כך, בעבור דוד עבדיך. הוא אומר, בעבור דוד אביך. וגם אתה, כן, ועכשיו, וגם, כאן זה מתחיל. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, ויארגם ויישם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו ובנעלו אשר ברגליו, ועשית כחוכמתך ולא תורד צבתו בשלום שאול. ועל זה דיברנו, שלב הראשון, טיפול ביואב, ואתה תמצא את הדרך איך להיפרע ממנו על מה שהוא עשה. והוזכר פה בשיעור, אחד הבחורים הזכיר פה שהסיבה שאולי דוד לא הורג את יואב, זה כמו בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן, כיוון שהוא כל כך עזר לו, כמו שמשה לא מכה את היאור, כיוון שהיאור הציל אותו. יואב הציל את דוד, אז אי אפשר שדוד יהרוג אותו. אז זו אפשרות ראשונה שעליה הזכרנו אותה כבר שבוע שעבר. אני רוצה להציע נקודה נוספת, שיש פה באמת עניין מיוחד שהוא קשור באמת לבית המקדש, ולהשפעה הגדולה של יואב על מה שקורה כאן, שלמעשה יואב, בזה שדווקא דוד מדבר פה על שלושה דברים, כן? שימו לב שאגב את הגמרא דנה, הגמרא שואלת, מה זה, גם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי והרג את שני מלכי ישראל, את שני שרי ישראל, הרג שני שרי צבא, שם דמים במקום שלום, בחגורתו, בנעליו אשר ברגליו, אבל מה זה אשר עשה לי? אז יש איזה דיון, האם הכוונה למה שהוא עשה לאבשלום, שדוד אמר לא להרוג את אבשלום, והוא הפר פקודה ודווקא הרג את אבשלום, ואפשרות שנייה זה ההבנה, מה שחזל לא מוצאים, אשר עשה לי בסיפור אוריה החיתי ובת שבע, שדוד מסר לו את המכתב להרוג את אוריה החיתי, בדרך צבאית כזאת, וכשבאו אל יואב, שרי המלחמה, אמרו לו, מה זה? איך הפקרנו חייל בשטח? איך נסוגנו? ואיך פתאום, מה קרה? הבינו שיש פה משהו. אז הוא היה במצוקה, עם גב לקיר, הוא שלף את המכתב שקיבל מדוד, אני ממלא פקודות, הוא אומר, אני ממלא הוראות, אשר עשה לי. וזה, וכמובן, הכעיס את הציבור מאוד על דוד, ודוד כאילו השתמש במלוכה, לשם איזה עניין פרטי, ולא שמר על איזשהו סוד. כן, אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות האלה. אגב, גם הרג אבשלום, הסיבה שיואב הרג את אבשלום, נבעה ממניע, הכעס שלו על דוד בכלל, ועל כל מה שקרה עם אבשלום, זה שמלכות בדוד מתעסקת בעניינים פרטיים. דוד בוכה על הבן שלו, הוא מתעסק שם כל הזמן, רק עם הגנץ המשפוחה שלו, כל העסקים, ויואב, זה מטריף אותו. ולכן הוא זה בעצם זה שמחזיר את אבשלום, ומנסה לעשות שם סדר בדברים, שהמלך לא יתעסק עם הדברים הפרטיים האלה, המשפחתיים. ולמעשה פה זה בעצם המעבר. זאת אומרת, יואב הוא הדמות של אדם שפועל מתוך המניע הכללי, תמיד הוא מזכיר לי, לא יודע אם זו השוואה נכונה, אבל מזכיר קצת את משה, דיין, שכל מה שמעניין אותו זה באמת ענייני הכלל, ואז קצת ענייני הפרט מוזנחים, מזניח את ענייני הפרט, זאת אומרת בחיים האישיים שלו, בהתנהגות הפרטית שלו, דמות כזאת שאפשר לקרב קצת לדמיון, קצת להבין מה מדובר, להבדיל, כן? זה שלא זה לא, חלילה לא נחתה לאף אחד. מה? בדיוק. בדיוק. כי בחוץ, מבחוץ זה באמת נראה עניינים, הוא דאג כאילו לדוד. זאת אומרת, בעצם, למה דוד רואה בזה סכנה גדולה מאוד, בהתנהלות הזאת של יואב? בגלל שהוא כאילו עושה הכל למען דוד. כל מה שהוא עושה זה בשביל דוד. עד כדי לרצוח בשביל דוד. שזה סייסיים. זאת אומרת, אשר עשה לשני מלכי ישראל. עכשיו, מבחוץ, זה כאילו דאגה, הנה בא אבנר, בא לרגל, אבנר בא לחפש אותך, אז כשהוא רג אותו, בעצם הכתוב שם כותב, ושמואל בית, תחילת שמואל בית, בעצם מה שהוא עשה, לנקום את מה שעשה יואב לעשאל, אחיו של יואב. מבחוץ, זה בעצם לטובת הממלכה, אבל בפנים זה כאילו איזה חשבון פרטי, ועד כדי כך שהמדרש אומר, המדרש פסיקתא אומר, למה עשרת הדיברות כתובים בלשון יחיד? למה כתוב לא תרצח? למה לא כתוב לא תרצחו, לא תגנבו, לא תנעפו, לא חולה עליו חנן? אומר המדרש, למה ניתן לוחות הברית בלשון יחיד? כי באו היחידים וביטלו. זאת אומרת, הציבור הישראלי כולו, אי אפשר אצלו למחוק את לא תרצח. לא תרצח זה בדם שלנו, זה בנפש. אבל יחידים מוחקים. התורה אמרה לא תרצח, בא יחיד ומחק את לא תרצח. מי זה היחיד שמחק את לא תרצח? יואב בן צוריה. ככה המדרש אומר. מה זה ממש מהו שמחק את לא תרצח? הוא רצח. בסדר. אלא מה המשמעות? שזה כאילו רצח מתוך מניע אידיאולוגי. זאת אומרת שהוא חושב שזה מותר. על פי סברתו הוא חושב שזה מותר. על פי עניינו הוא חושב שזה מותר. זאת אומרת, אין פה נאמנות לתורה, אלא יש פה איזה, זה כאילו, זה תחלת וקריטי, זה קריטי. זה לא תחלת. זה קרוב להיות דומה לאמת, וזה דבר מאוד מאוד מסוכן. שבעצם המניע הפרטי, המניע הוא מניע פרטי, מכוסה במעטפת של כלליות. את זה דוד רוצה להסיר. זאת אומרת, כיוון שאתה הולך לבנות את בית המקדש, אתה חייב לטפל בתופעה הזו. שתבינו שיואב זה לא רק אדם פרטי אחד בודד בממלכה, אלא זה סמל. זאת אומרת, אם חזל מבינים שהוא האדם שביטל את מה שכתוב בתורה בעשרת הדיברות, לא תרצח, אז הוא משהו מהותי. אם אתה רוצה שיבנה... על יואב, ככה המדרש אומר. פסיקת עשרת הדיברות. במקור מדויק, אם תרצה, אני אמצא לך, זה לא כרגע. למשל, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מי ביטל? אחאב. אין שם רשימה, כל אחד מצאו אחד שהוא באידיאולוגיה, זה אצלו עבודת אלילים זה אידיאולוגיה. נכון, את צודקת שאידיאולוגיה זה, יש שתי אפשרויות, יש נקרא רשע להכעיס ורשע לתעבון. רשע להכעיס זה אידיאולוגיסט. רשע להכעיס, כוונה, הוא, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אני מצפצף עליו. רשע לתיאבון, זה פשוט הוא... תאוותן, לא יודע, אז מה? זה כתוב בתורה של אסור, אבל בא לי, מה אני אעשה? תחשק לי. אז באמת, בהלכות עדות, רשע, יש מחלוקת הבאי ורבה, רשע להכעיס, הוא דווקא קשר לעדות ממון, רשע לתיאבון פסול לעדות ממון, אבל זה מסיבות אחרות, כי אדם שהוא... תאבטן, יבוא, יגידו לו, פושעים, יגידו לו, בוא תעיד עדות שקר, פה, כך, $200. נו, $200, הוא יעיד עדות שקר. רשע להכעיס, לא יעשה את זה. זאת אומרת, הוא רק רע לשמיים, הוא לא רע לבריאות. לבריאות הוא לא... נכון, הרי יפה. אז אני אקריא לכול, אחזור על דבריך למען השומעים. אז אתה בעצם אומר, רצח זה כשאדם עושה דבר ללא סיבה. או מתוך כן סיבה, זאת אומרת, נכנס לגנוב, התעורר בעל הבית, שלף האקדח, ירה בו. וזה מתוך סיבה, לא רצה להתאפס. זה סיבה מינורית כזאת. תפס לו את מקום החנייה. היום יש מקובלות כזאת. חלילה וחס. מה שאני חושב פה שזה באמת לא העניין של ללא סיבה, אלא השימוש במטריה של דוד. זאת אומרת, הוא בעצם ניצל את מעמדו הקרבי, עטף את זה בנימוק כללי, שבאמת יש פה איזה ריגול, גילה אחריות כאילו. זה הדבר הנורא, יש פה איזה נוכלות. אתם יודעים מה אני אומר? לא עצם הפעולה, אלא מעטפת שהוא עושה את זה למען דוד. בדיוק, אתה מבינים עכשיו מה אני רוצה להגיד? רגע, אני אחדד את זה ואני אתן לכם עוד הערות. כששלמה המלך בונה את בית המקדש, הוא קורא לקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, למען דוד עבדך. המשפט הזה, למען דוד, זה גם יואב אומר. אתם מבינים מה אני רוצה להשוות? זאת אומרת, האנשים שעושים למען דוד, זה בדיוק להפריד בין אמת לשקר. ההפרדה בין אמת לשקר היא דבר מאוד עדין. כשזה בולט ביותר, אז זה קשה. אבל מי הממשיך עכשיו של 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 דוד המלך? מה ימשיך עכשיו את דוד המלך? האם שלמה שהולך ובונה את בית המקדש, או יואב, שהוא טוען, אני העליתי אותו, זה מזכיר לי קצת את הפעולות האלה של הגירוש מגוש קטיף, שראינו את אריק שרון כמה פעמים, אז הוא אומר, מה זאת אומרת? תלמדו אותי מה זה ציונות? אני בניתי את זה. זה בדיוק התחושה הזאת של יואב. אני בניתי את דוד, אני הקמתי את הממלכה, אני עשיתי הכל בשבילו. עכשיו, כשעוברים לפאזה של בית מקדש, זה מסוכן ביותר, לא מסוכן ברמה האישית, יואב הוא המסוכן, אלא ברמה האידיאולוגית, עכשיו צריך להתחשבן עם זה. כל עוד שדוד בנה את הממלכה, ואנשים כולם פועלים, זה רוח הדור, כולם פועלים למען הבנייה, והסברתי שלפי המשך חוכמה, זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תבנה בית לשמי, כי אם אתה תבנה את בית המקדש, יגידו שהוא לא לשם שמיים, כי אתה עושה את זה בשביל לגבש את האומה, בשביל לתת מוטיבציה ללוחמים, ולתת איזה מרכז שכולם פונפה, שכל פיות פונים אליו, תלפיות. לכן אתה לא יכול לבנות את זה. הגיע הזמן לבנות את זה, אז צריך לקלף. צריך להוריד את השכבה הזאת, שהיא בעצם נתנה את המוטיבציה לדור הקודם, שהם עשו בשביל דוד. מה זה? בשביל דוד נעשה הכל. להתמסר בשביל הכל. אגב, דוגמה לזה, עוד דוגמה לזה, זה כשדוד בן גוריון הכריז על המדינה, אז הוא מנתחים את זה היום גם פסיכולוגים והיסטוריונים, העובדה שהוא הכריז על המדינה נתנה כוח אדיר ותקווה ומוטיבציה בלתי רגילה ללוחמים. זאת אומרת, הסיבה שהמדינה הוקמה זה כי היא הוקמה. זאת אומרת, אלמלא הייתה מוקמת המדינה, היו מתעכבים, היו מעססים, לחצים בינלאומיים, אנשים היו, אבל ברגע ש... קפצו על על הדבר, הכרזה כזאת, זה שלנו, ואנחנו עושים את מה שזכותנו ההיסטורית, לא, 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 מילים גבוהות, יש כוח, יש כוח בידיים, יש כוח ברגליים, יש כוח מוסרי. זאת אומרת, אפשר להבין למה דוד לא יכול היה להרוג את יואב. זאת אומרת, יש בו משהו שהוא, עם כל השתי תקלות האלה שקרו, עם המסע בין יתר ועם... אגב, גם מה שהוא הראה ללוחמים, את המכתב הזה של דוד, אשר עשה לי, ומה שהוא הרג את אבשלום, שהגמרא דנה, מה זה עשה לי? יואב בעצם חושב שזה לטובת הממלכה. הוא חושב שלא בסדר שדוד מתעסק. זאת אומרת, רואים פה שיש אדם שכל כך עסוק ולהוט להעמיד את דוד, הוא בעצם מנחס אותו. אתה המלך שלנו. לא, אני לא המלך שלכם. אני שלו. אנחנו ממך אלוהי המלך. וזה כאילו, זה כמו שרת אורלה. להרוג את יואב עכשיו בשלב הזה, יש בו איזה אורלה מהולה בליבם של חושבי הממלכתיות. הם כל כך אחוזים בממלכתיות של בשר ודם, שקשה להם להבין עכשיו את השלב הבא. כדי לעבור לשלב הבא, צריך לבקוע פה את המחסום הזה של יואב. זה דמות אחת. הערות עד כאן. כן. זה מה שהגמרא דנה. הגמרא אומרת את זה. מה? בדיוק זה הגמרא דנה. הגמרא דנה שהוא טען שהוא גואל דם. שהוא גואל אדם. כן. הגמרא שאומרת ששתי טעויות טעה. מה? שתי טעויות טעה יואב. הטעות אחת זה שהוא בעצם לא גואל דם. ובעצם שהמזבח לא קולט מי שרצח שלא בשגגה. זאת אומרת, הוא כאילו לקח לעצמו את הלברוח כמו כל מירים קלט, אחז בקנות המזבח. אז יש שם דיון, תרצה, תעיין שם בגמרא. מה? בגלל שהסאל רודף היה. הסאל רצה להרוג את אבנר, אז מה? אבנר הגן על עצמו, זה לא, אין פה מה לגול דם. הוא לא הרג אותו בשגגה. היה לו לכוון באחד מעבריו, הוא אומר. זה הטענה, יש שם דיון שלם, הגמרא דנה, יש שם דיון שלם. הטענות שאפשר לטעון. ואני אומר... כן, עוד הזהיר אותו, והנה הוא כיוון לפגע לו בחומש, וזה, הוא לא יכול היה לכוון לו לרגל. אלה הטענות שטען זה, אבל כזו וכזו תאכל החרב. זאת אומרת, זה... מה שאני רוצה רגע לומר, שגם אחרי שתעיינו בגמרא, עדיין השאלה תישאר. זאת אומרת, מה העניין שדווקא הוא מעביר את זה לשלומו ולא עושה את זה בעצמו? אז אני אומר, זה השאלה שבאתי לענות. אחרי כבר לא משנה עכשיו הדיון ההלכתי שהוא מעניין של עצמו, זאת אומרת, לדון, יואב הרי לא קטלקניה, הוא טען טענות להגנתו. והוא הרגיש מוסרי במה שהוא עושה. אז זה מה שאני בא ואומר, הוא בעצם עטף את זה בהשתייכות שלו לדוד, בעשייה למען דוד, כשבפנים מסתתר איזה משהו לעצמו, שזה כשלעצמו סכנה גדולה מאוד לבנייה על בית מקדש, לשלב הבא של בית מקדש, כי אתם זוכרים שבית המקדש נחרב על, על אנשים שכאלה, שבחוץ אידיאל ואידאה, אכל השם, אכל השם, אכל השם, ואז ירמיה אומר להם, הרצוח, גנוב ונעוף, הוא בטה לבית הזה, ותנצלו, איך אתם חושבים? זאת אומרת, לא, להסיר מראש את היחס הזה בין פרט מעוות לבין מקדש שהוא, זאת אומרת, אנחנו לא בונים חברה שתשרת את עצמה, אלא החברה הישראלית כולה צריכה לעמוד קודש להשם, ולא לקבל לעצמה דבר. ולכן עכשיו זה כאילו כילוף של שלב הבא. אגב, שימו לב שזה, זה שדוד מצווה אותו לעשות את זה, הרי זה מאליו מובן, הרי יואב מרד עם אדוניה, זאת אומרת, ברור שיש פה איזה עניין, ותכף נראה שכל ההוצאה לפועל של כל אותם צוואה של צוואתו של דוד, היא נתונה על האיש שלא קיבל שום דבר בצבא. זאת אומרת, דוד לא אמר שום דבר ביחס לאדוניה. אבל ברגע שאדוניה הוציא את האף, ותכף נקרא מה קרה שם, מאותו רגע, דוד, שמולמו מוציא לפועל את כל הצבא, כולל יואב, כולל לוויתר, כולל שיבי בן גרא. ואז הוא ממשיך ואומר, לבני ברזילי הגלעדי, תעשה חסד. והיו באוכלי שולחניך. כי כן קרבו אליי בבורכים מפני אבשלום אחיך. קרבו אליי בבורכים מפני אבשלום אחיך. והנה, זה משפט אחד קצר חיובי. תקרב את בני ברזילי הגלעדי. גם פה, ברזילי הגלעדי החזיק את דוד ועזר לו. ובעצם זה מה שאפשר לדוד לעמוד מול אבשלום. והחיתופל, כל אותם רשעים שרצו את רעתו. אז איך זה קשור לבית מקדש? אמרנו, הכל זה בעצם הכנות לבית מקדש. והיו מאוכלי שולחניך. תזכרו שדוד בורח מפני אבשלום בספר שמואל ב'. אז מעלים, מורידים את ארון השם. תן, תסתכלו בבקשה. בפרק תתוו, שמואל ב', פסוק כף ד'. כולם יוצאים, כל הארץ בוכים, כל גדול, כף ג' אני קורא, פסוק כף ג', כל הארץ בוכים, כל גדול, וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני המדבר, דרך המדבר, את המדבר, והנה גם צדוק וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר, עד תום כל העם לעבור מן העיר. מנסה לדעת מה לעשות, הציקו את ארון האלוהים, פה מדבר, הורידו אותו, הוציאו אותו ממקומו אשר דוד נתן לו אוהל בעיר דוד. מוציאים את ארון השם איתם. פסוק עכשיו כ"ה. ויאמר המלך לצדוק. השב את ארון האלוהים העיר. אם אמצא חן בעיני אדוני והשיבני והיראני אותו ואת נווהו. ואם כה יאמר לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. זאת אומרת, דוד המלך לא מתפתה לקחת את ארון השם איתו. אף על פי שזה מלחמה, הוא יוצא למלחמה. אבל זה מלחמת אחים. הוא בורח והוא מבין שתצא פה מלחמה מזה, הוא לא ימות, הוא לא הולך למות. אין לו כוונה לקפוץ מראש הארמון ויתאבד, ויתן לאבשלום להיות המלך, מה הבעיה? תהיה מלחמה. זאת אומרת, הוא מבין, זאת אומרת, הרי למה בורחים? הוא אומר להם. אבל מהו השלב השני שהוא עושה? לסכל את הצעת החיתופל. מה תהיה הצעת החיתופל? הם מבינים מיד שהחיתופל נצל את המומנטום, לא איך תן לדוד להתארגן. ומיד יצא לרדוף אחריו, זה מה שהוא מציע, אני אקח 12 אלף איש, אני את צבא קל וזריז וחכם, אני אתפוס אותו, אביא לך אותו חי. אני ארוג רק אותו. מילים פשוטות. ולסכל את הצעת החיתופל, זה משימה רצינית ביותר. השקיע בזה דוד אנרגיות רבות, ואנשי מודיעין וחברים טובים, וכל מיני תרגילים בפסיכולוגיה ופוליטיקה וכן הלאה. ותפילה לקדוש ברוך הוא, לסכל את הצעת החיתופל זה פרויקט. ולקחת את ארון השם איתם, זה גם עניין מוסרי, כאילו מה, לשיר לחוליגנים את ארון השם. אז מה בעצם המבחן הגדול של דוד? שהוא לא מתפתה לקחת איתו את ארון השם, זה לא שלי. מלחמת אחים זה לא לוקחים לשם את ארון השם. בליגוד לסיפור פילגש בגבעה, שהיה שם ארון השם, והוא לא ממש עזר להם, בשלבים הראשונים. ו... איך זה קשור לבני ברזילאי הגלעדי? זאת אומרת, שימו לב, שכל הבריחה שלו מאבשלום והשרידה, היא בעצם תפילה לחזור ולראות אותו ואת נווהו. כוונה, דוד מפה מהאיסורים האלה של מרד אבשלום, מבין שזה מכוון לשם. זאת אומרת, זה מכוון לשלב הבא. ואם אני אזכה לחזור לירושלים, חי ושלם, אז ארון השם פה, ואם לא, וכל יאמר השם, לא חפצתי בך, ברזילאי הגלעדי ובניו, משפחתו של ברזילאי הגלעדי, בעצם מהווים את המשך הפסוק הזה, התפילה הזאת של דוד. חפצתי בך. הראיה שיש מישהו שעוזר לו. יש מישהו שחס על חייו, ויש מישהו שרוצה שהוא יישאר חי. בלעדיו הוא לא היה זוכ... לא מסתדר. לכן, קח אותם, והיו באוכלי שולחניך. למה? כי זה נותן לך איזה, כל פעם לראות אותם, זה כמו קורבן תודה. אתה רואה אותם, הכרת הטוב, הכרת התודה, מאפשר לך כל הזמן לזכור, דע מאין באת. שים לב. זאת אומרת, יש פה אנשים ש... עניינם היה, זאת אומרת, יש פה איזה, מה הייתה המטרה שלהם? לעזור דווקא לדוד. הרי הם עצמם סיכנו את חייהם בזה. ואם דוד יפסיד. זה הימור כזה, זאת אומרת, הם האמינו בבית דוד. בניגוד לעומת זה, הבא בתור, שימי בן גירה, שברגע שדוד יצא מירושלים, הוא יעשה לעשות את החשבון של הקדוש ברוך הוא. אתם שמים לב, אנשים שכאילו סביב מלכות בית דוד, זאת אומרת, אם אני לאט לאט מחפש מחנה משותף בין יואב, ברזילאי הגלעדי, אהבתי, כי הוא בצד החיובי, שימי בן גירה, מה המחנה המשותף אליהם? זה אנשים שעשו את החשבון האלוהי על דוד המלך, מוניפולציות אלוהיות על דוד, ולכן זה המעבר. אתה צריך לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא יהיה הבן שלי, אני היום ילדתיך, זאת אומרת שדוד והקדוש ברוך הוא בעניין דוד, בעניין שלמה ובעניין בית המקדש, היינו אח. אותו לב, לב אחד, רצון אחד, רצון השם ורצון דוד, חדו. ואנשים האלה שעשו מוניפולציות על רצון השם, בין אם זה על פי ההלכה שלא תרצח מה שדיברנו, מוניפולציה כזאת על לא תרצח, מתחת המעטפת של דוד המלך, עושים למען המלכות, עושים של השלטון, של הממלכתיות, בין אם זה שימי בן גרה, שכילל אותו כללה נמרצת, מתוך איזה חשבונות שמיים כאלה, שבטח זה הסוף שלך, מגיע לך, על מה שלקחת את המלוכה משאול, וברזילאי הגלעדי, שעושה את החשבון ההפוך, שהוא קודם כל מתייחס את דוד, כבן אדם בורח, מבקש את נרדף, עוזר לבן אדם במצוקה, הדבר מאוד פשוט וטריוויאלי, ובית, אני חושב שזה באמת הצד הזה, שבאמת הוא חס על חייו של דוד, זה במובן הזה של, שיש פה איזה מישהו, בלי לעשות מניפולציות, אתם מבינים? זה בדיוק להפך, הוא זה שמתייחס, בלי חשבונות קיצוניים. ודוד, התפילה שלו, היא זאת שבעצם מחזירה אותו לירושלים. הראה אותי ואת נווהו. וברזילאי הגלעדי הוא הגילוי של זה, הוא כאילו המסייע של זה. לכן תקרב אותו, לכן דווקא את זה תשמור, תשמור את המידה הזאת. של אנשים שמוכנים לפעול באופן מלא, בלי לעשות חשבוינס. בלי להסתכל על המציאות ולהגיד, זה בטח זה ככה, בטח זה ככה. ואגב, שימי בן גירה, רואים כמה שזה חזק, ברגע שאבשלום נהרג, והמלחמה ותוצאותיה נודעו, הוא מיד רץ, ואמר, לא, 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 התכוונתי, זה הכל טעות, סליחה, סליחה. ודוד נשבע לעזוב, לא מטפל בך עכשיו. שום דבר. נשבע לו. מה יכול לעשות? אדם השתחווה לו בתוך המים בירדן, קם כולו נוטף עגלי זהב ודמעות ומי ירדן. אפשר להגיד לו, אני ארוג אותך. אז דוד עזב אותו. עכשיו אומר דוד לשלמה, והנה אימך שימי בן גירה. אגב, מכאן חזל הבינו, הנה אימך. שימי, מה זה אימך? והנה בבחורים גר שימי בן גירה. מה זה אימך? אומר חזל, שימי בן גירה היה מורו ורבו של דוד המלך, של שלמה המלך. החכם מכל אדם. אז אתם מבינים שהאיש הזה, שימי בן גירה, מי מוכן להיות מורה של ילד כזה? הגאון התורן העולמי. מי יכול למד אותו בכלל? שימי בן גירה מלמד אותו. הנה אימך שימי בן גירה, מבחורים, מבחורים, והוא כללני כללה נמרצת, ויום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, וישבה לו ואדוני למור, אם עמיתך בחרב, ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את שיבתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. זאת אומרת, בעצם, אם אני עכשיו שוב מחפש את המחנה המשותף, אז קודם כל ראינו ככה, כל מה שמעסיק את דוד בזמן הזה, זה הכשרה והכנה של בית המקדש. בעצם הוא עשה הכל כבר. את העם הוא הכין לא כל כך טוב, את שלמה הוא הכין לא כל כך טוב. מה לעשות? לא הייתה ברירה, ככה זה יצא לו. המפקד של העם גם לא הלך. כסף וזהב ורכוש ותוכניות וכהנים ולוויים, כל זה, דוד, זה מה שהוא מתעסק. מה בעצם דוד מכין עכשיו? מה נשאר עוד? כאילו, מה זה, אני אומר, כל הדברים האלה הם ההכשרה כאילו האחרונה. עוד כמה דברים שאתה צריך לעשות לפני בית מקדש. סור מרע לפני עשה טוב. הסרט הרע לפני עשה טוב. מה המחנה המשותף שזה? כמו שאמרתי, זה אנשים שיחסו איזה משהו שהוא לא אלוהי, או שקר, או איזה מוניפולציה, על דוד. בניגוד שזה, זה, כמו שאמרתי, ברזילאי גלעדי, שהוא ללא מוניפולציה. ההפך, הוא דווקא נתן לדוד את האפשרות להישאר קיים ולחזור למעמדו. לחזור בתשובה. או לשם שמיים, כמו שחשב יואב, שהוא עושה לשם שמיים, אבל ראינו שזה לא לשם שמיים, זה נקם רגיל, עשה בשביל עצמו, עשה לי, כן? עשה כאילו, כאילו עשה בשבילי, כאילו. וזה מה שאני אומר, אבל למה זה באמת נקודה מאוד מאוד חזקה להכנה לבית מקדש? כי זה בעצם מה שאנחנו רואים לעתיד, זה מה שיחריב את בית המקדש. זאת אומרת, צריך להסיר את ה... אגב, אם אתם זוכרים שלמדנו, שלמדנו, אם לא, אז אפשר להסתכל בסרטים של שיעורים המוקלטים של שמואל ב', העברים והפסחים. דיברנו על זה בארוכות, שהסרת העברים והפסחים כדי לכבוש את ירושלים, זה חייביה וחטאיה. זאת אומרת, זה אנשים, הם לא פיזית, אולי גם פיזית, אבל... הם אנשים שבעצם כל מומם וחטאם וחייבותם זה שאומרים לא יבוא דוד הנה. פה יש בגץ, יש שטח אסור בכניסה. פה לא נכנס, כאן דוד לא ייכנס. ועל גופתם הם רצו. אבל בכל זאת דוד לא הרג אותם. אבל לכן הוא אמר, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. הוא לא מעניש סתם אדם שנפל מהמרפסת. הרי בפיבושת בן יונתן הוא נכה רגליים. הוא פיסח, והוא ביתו של דוד. הוא נמצא אצלו, הוא אוכל שולחנו. דוד מחפש לגמול לו חסד. אז כשדוד אומר, עיוור ופיסח לא אבוא לבית, הוא לא מתכוון למצב הפיזי, אלא דווקא לדבר הרוחני, שגם פה אפשר להבין, יש פה איזה עיוורון ופיסחות. זאת אומרת, יש פה איזה נוכלות, שבחוץ היא כאילו משתמשת במלכות, היא כאילו עושה למען המלכות, או... כאילו למען הקדוש ברוך הוא, הנה, אני עכשיו משקף, הנה, הקדוש ברוך הוא עושה לך את מה שאתה עשית לי. השימוש במילים האלה ביחס למלכות בית דוד, היא המסוכנת, שאותה צריך להוריד. כן, כן. תראי, אני אגיד לך מה, אני אגיד זה ככה, זאת אומרת, את שואלת בעצם נעם, מה אי אפשר שיחזרו בתשובה? את צריך להבין שהחטאים האלה, גם של שימי בן גרה וגם של יואב, כי זה בעצם שני האנשים שיש כאן, השלילה, יש פה חילול השם. חילול השם מצד אחד של השמצת מלכות בית דוד, כל המשמיץ את מלכות בית דוד פוגע בשכינה, כמו שאמרתי קודם, שהקדוש ברוך הוא אומר לשלמה, אתה ראוי הבן שלי, אתה הבן שלי. לכן קוראים לו גם שלמה וגם ידידיה, יש לו הורות משותפת. שותף השלישי פה הוא חזק מאוד. אז זה חילול השם. וגם יואב, שעושה משהו בשם מלכות בית דוד, נגד הקדוש ברוך הוא, גם זה חילול השם. וחילול השם, אם יחופר לכם האבון זה, עד תמותון. זאת אומרת, בעצם יש פה משהו חיובי כלפי האנשים הפועלים. דוד מחפר להם בכך את האבון, בזה שהם מומתים על ידו. מה? כן, אבל... אבל עוד פעם, כיוון שזה... תראו, יש פה... חתן עם בת פרעה. רגע, רגע. אז אני אומר, מצד שני, נבנה בית מקדש. זאת אומרת, אז לא נחרב אותו יום שנבנה, אלא... כן, אצל כל דבר יש סיבה ותוצאה. זה הסיבה ותוצאה. אבל אני אומר, כדי להבין מה הייתה המחשבה של דוד, כאילו מה רואה דוד לנגד עיניו, הוא רואה שהנתק הזה שיכול להיווצר בין היחס של דוד, בית דוד, מלכות בית דוד והקדוש ברוך הוא, את זה צריך לנקות. שמצד אחד לא יהיה פעולה שנעשית כאילו בשם מלכות בית דוד נגד הקדוש ברוך הוא, ושלא יהיה משהו שכאילו נתפס אצל אנשים, ולכן שמי בן גירה הוא יותר עדין, כאילו יש פה משהו יותר רגיש. שמצד שני נתפס כמשהו שהקדוש ברוך הוא עושה על מלכות בית דוד. והוא כאלה נקללה נמרצת. אז את רואה שברמה האישית דוד, גם את זה לא הרג וגם את זה לא הרג, בחייו. זה מה ששוב השאלה שניסיתי לענות עליה. למה דוד לא הרג? לא את שמי בן גירה, כי הוא נשבע לו. בסדר. אבל עכשיו הוא אומר, שלמה, אתה צריך לטפל בזה. ואת יואב הוא לא הרג, כי כמו שאמרנו, או בו ששתית ממנו. תכף תראי שזה בדיוק זה. תכף תראי שזה בדיוק זה. שניהם טופלו בידי שמיים. תכף תראי את זה. אז אצל שמי בן גירה את יודעת בוודאות, כי שלמה השביע אותו, והקדוש ברוך הוא סיבב לו שהוא ילך לתפוס את העבדים שלו, וזה משהו מיסטי כזה, דווקא לגת, דווקא בחול שם. כאילו מה, לא מצאו מקום אחר לברוח? ולמה הוא שכח את השבועה שהוא נשבע לשלמה? והלך בדווקא, ומי אמר שהוא שכח? מרד כזה. והוא מקבל עליו את הדין, הוא אומר נכון. אלוהים סיבב את זה, אז לכן הוא יגיד לו, תראי ששלמה יציא את זה לפועל, הוא אומר לו, אפשר לקרוא את זה. נכון, ואם יקץ שלושה ימים, נכון, הוא קורא לו, וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים. אגב, שימו לב ששמעי בן גירה הוא האחרון שדוד מטפל בו. הוא האחרון. זה הנקודה האחרונה. אבל זה מה שאני מסביר עוד פעם. דוד אומר לו, אתה אל תנקהו, נכון? הוא אומר לו, כי איש חכם אתה, נכון? וידעת את אשר תעשה לו, כי איש חכם אתה, אל תנקהו, כי איש חכם אתה, נכון? איך תעשה את זה? ובאמת אנחנו רואים, דוד לא אומר לו איך לעשות את זה. אתה תדע לבד איך לעשות את זה. שלמה עשה את זה בחוכמה הכי עמוקה שאפשר לעשות. הקדוש ברוך הוא סיבב לו. זה לא שלמה עשה לו. הרי הסברתי עוד פעם, מה הייתה הבעיה של שמי בן גירה? שהוא כאילו יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה לדוד. זאת אומרת, יש נתק בין מלכות דוד לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משלם את... זה הכללה הנמרצת, כן? כי הכללה היא הנמרצת. מה הוא רוצה להראות בזה? שהוא יוצר נתק בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בין מלכות דוד לקדוש ברוך הוא. איך שלמה מחזיר את זה? זה תיקון בשורש. הוא מראה... שהקדוש ברוך הוא פועל לפי חלילו של בית דוד. אתה נשבעת למלך, והנה הקדוש ברוך הוא זה שיגלגל את זה. אני לא אעשה לך כלום. אתה תעשה לעצמך. כן. לשלמה. יפה, אני אחזור מה שאת אומרת. אני בחצי הראשון ודאי מסכים. זאת אומרת, למה דוד, עוד הסבר, למה דוד לא הרג את יואב ואת שמי בן גירה? תודה רבה. הרגישות של דוד, שלא יאמרו שהוא לוקח בזה את המלוכה. זאת אומרת, דווקא שלמה, שיושב על הכיסא, שתפקידו לבנות בית מקדש, שכבר כל עיני ישראל רואות אותו יושב שם על הכיסא הזה, הוא יכול לטפל בזה. דוד, אם הוא יהרוג את יואב, או יהרוג את... שוב יגידו מה הוא עושה, הוא חזק את הממלכה שלו. זאת אומרת, הוא לוקח את המלוכה. מכל אלה שסיכנו אותה, או כל אלה שעשו. ושלמה, זה דווקא, הוא יכול לעשות את זה. שוב, זה קשור לבית המקדש. מה?
ולכן,
כן, אבל אני אומר עוד פעם, העובדה ששלמה מסבב לו מיטה אלוהית, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, זה לא אני לוקח ממך את הדבר, זה איש חכם אתה, תעשה את זה באופן כזה, שזה ניכר, שזה לא כדי את שלום הממלכה הפיזית, כי באמת, מה זה משנה, שהוא יהיה סגור בבית, נעול בדלת. מה זה מה שהוא עשה לו? עשה לו הסגר. או שיהיה מת, מה זה משנה? בסופו של דבר, למות זה איזושהי כפרה, איזשהו ניקוי של מלכות בית דוד מחילול השם שבדמויות הללו. זאת אומרת, זה שדוד מחל לו על אותו אבון, נכון? הוא בעצם כאילו ויתר לו, לא הרג אותו, למרות שהוא קילל אותו כללה נמרצת, כי בדור של דוד זה לא מפריע. דוד יכול למחול לו. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז מה זה מלך? מלך שמחל, הוא מחל על כבודו. נכון? הרי יואב ואבישי שם לא מבינים למה הוא לא מתיז את ראשו מעליו. תן לנו רק מילה, תגיד מילה, אנחנו נגלגל את ראשו בוודי. אלא דוד מבין שזה עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא זרק אותו, הוא ספק בכלל מלך, הוא מרגיש את עצמו מנודה, הולך יחף, כמו מנודה. אז אני יכול להביא כלל, השם אמר לו לכלל. אז כמו שהשם אמר לו לכלל, אומר דוד לשלמה, תסבב לו מיטה כזאת שהשם אמר לו מות. תמות. זה לא אתה עושה את זה, זה לא אתה עושה את הפעולה, אלא תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, כי זה בדיוק הייתה הבעיה שלו. מה הייתה הבעיה של שבי בן גרש? שהוא לכלך את הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לדוד. ואיזה מין מוניפולציה כזאת, שכללה של הנה אתה עכשיו נהנש על זה שאתה הרגת את בית שאול. בואו תסתכלו רגע, כן? נכון. תראי, קודם כל, ההבדל הוא שדוד חטא עבירה לשמה. מטרתו הייתה להוליד את הבן, הוא הבין שזה הכיוון. הטעות שלו הייתה שהוא לקח את המנוחה לעצמו. שימי בן גרה לא עשה עבירה לשמה. איך אני יודע? כי מה העניין לשמה לקלל לדוד? מה לשמה? קלל לדוד על מה? אז שאמרתי שיואב מצד... לא הפוך, כיוון שהוא לא ביקש רשות מדוד, אתה עושה את זה בשבילי בלי לשאול את רשותי? מה כן? אז זה בדיוק העניין, שהתפיסה הזאת של יואב, מה זה מלכות? הוא האדם שלקח את המלכות כל הזמן. אני לוקח את המלוכה ונותן אותה לדוד. לא מידך אני מקבל מלוכה. תודה רבה על העזרה. מלוכה זה מהקדוש ברוך הוא. אז אני מסביר, זה שתי הקצוות. תסתכלו, יואב ושבי בן גרה הם שני קצוות. לא טוב, זה ייחודד, אולי זה באמת לא הובן מספיק חזק, זה עכשיו ייחודד יותר. יואב משקף את זה שאדם בשר ודם עושה על פי דעתו והשכלתו, וכאילו נותן את המלוכה לדוד המלך. בזכותי הוא מלך. תודה על השירות, לא צריך. ולעומת זאת, שבי בן גרה אומר, הקדוש ברוך הוא לקח ממך מה שלא שייך לך. אתה חטפת את המלוכה, אתה רוצח. להגיד לדוד המלך רוצח, להגיד לדוד המלך ממזר, להגיד לדוד המלך נמרצת, אז זה כלל נמרצת. אז דוד מחל לו, כי דוד הוא באמת ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. ענב ברמה יותר גבוהה ממשה. ענב שבענבים. כן. מה? זה לא אני אומר, זה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים ש... חז"ל אומרים, תגידי שמי מה הם אומרים, אחרי זה תחליטי, מותר להם או אסור להם. הם אומרים, אברהם אבינו אמר, אנוכי אפר ואפר. לאפר ואפר יש איזה ממשות. אפשר לעשות עם זה כל מיני דברים. משה רבנו אומר, ואנחנו מה? כלום, אפס. ודוד אומר, המלך אומר, אנוכי תולעת ולא איש. בזוי אדם וחרפת אדם, אנוש. בזוי עם. אני אומר, זאת אומרת, חז"ל מבינים שהענווה של דוד, זה גם עניין פרופורציונלי. זאת אומרת, ענווה זה גם ביחס. זאת אומרת, משה רבנו, אל מול ההבנה מה הוא נועד, למה הוא הולך לתת לעם ישראל, אז ההתבטלות שלו כלפי הקדוש ברוך הוא היא באמת הענב מכל אדם אשר פני האדמה, ביחס להנהגה של מרים ואהרון, אל מול השוואת הנבואה. זאת אומרת, הוא לא אדם שאם הם היו באים ואומרים לו איזה מילה, הוא היה אומר להם איזה משהו, תקשו, תשאלו אותו, הוא ענב. זה ענב יחסי. לעומת זאת, דוד המלך, שנמצא במקום של מלך העולם, הנתנותו של דוד זה שהוא המלך בה הידיעה, והוא אומר, ארום ממך אלוהי המלך. ולכן הטיפול בשני האנשים האלה הוא קריטי, בלי זה בית המקדש לא יהיה לשמו של הקדוש ברוך הוא. אם יואב יושיט איזה אצבע, תפיסתו של יואב נמצאת פה באיזה, שלא יסייע, הוא לא עובר לשלב הבא. השלב הבא בלי יואב. אגב, תכף נראה. אמרתי לכם, שני הדמויות האלו, הם נהרגו בדיוק כמו שהם עשו. תכף תראי. על ראש הגנב בוער הכובע. בסדר? ואצל יואב צריך להגיד על, על הזנב של יואב. תכף תראי. יש לו איזה זנב שנמשך אחריו. ושימי בן גרא, זה מי שהתחלתי להראות לכם. בואו תסתכלו בפרק ב' פסוק למתת. או נתחיל קודם, כן? שהקדוש ברוך הוא, ששלמה משביע אותו, וישלח פסוק למדבב, ב' למדבב, וישלח המלך ויקרא לשימי ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים, כנס פנימה לתוך החומה. אגב, זה אמך, והנה אמך. הוא מציע לו, בוא תגור פה, אתה פה, איתי. בוא, בנה לך בית בירושלים, וישבת שם, ולא תצא משם, אנה ואנה. והיה ביום צאתך, ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כי מות תמות דמך יהיה בראשך. ויאמר שימי למלך, טוב הדבר אשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדך. וישב שימי בירושלים ימים רבים. ואם יקץ שלוש שנים, כאן אתם רואים מה זה ימים, ימים זה שנים, כן? שנים. ואם יקץ שלוש שנים, ויברחו שני עבדים לשימי אל אחיש בן מאחה מלך גת. ויגידו לשימי לאמור, הנה עבדיך בגת. בסדר? הרי כל הסיבה, הרי זה אבסורד, אתם יודעים יותר מזה, זה כל כך, אתם רואים, אין תעלולן כאלוקנו. הקדוש ברוך הוא, שהוא מחזיר למישהו כמידתו, זה עד הסוף. הרי דוד המלך נאלץ לברוח לאחיש, כי מי שרצה להרוג אותו, זה איש הדמים האמיתי, הרוצח האמיתי, זה שאול. זה בית הדמים. שאול רצה להרוג אותו, הרי הוא הרג את מאוביר הכהנים, הרי למה דוד ברח לאחיש בן לרגעת? הוא ראה שם את דואג האדומי, ודואג דאג לספר לשון הרע, דואג דאג לא להקשיב בכלל, לא לשפוט משפט צדק את הכהנים. הוא הרג. דוד המלך אומר, אני גרמתי, אנה גרמתי, הוא אומר לאביתר, אני, אביתר, שניצל, אני גרמתי. סבותי לכל בית אביך. כן? אז אתה עכשיו אומר את הדבר הזה על דוד? אתה גרמת לשאול למות? שאול לא רק שגרם לעצמו למות, אלא לקח איתו, כמעט לקח את דוד, כמעט לקח את כל עם ישראל איתו לגיהנום הזה. ולכן דוד ברח לאחיש מלך גת, כדי לנתק מגע משאול ומכל בית הדמים. ולכן הנה מידה כנגד מידה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שומע כל פלט מחשב ודיבור ופטפוט של אדם מוציא, וודאי נגד הקדוש ברוך הוא ונגד משיחו, זה נמצא פה, זה נשאר. והנה עכשיו אתה סיביבות לסבב את הדבר, הצדק האלוהי יוצא לפועל, הם בורחים לגעת, ויוגד לו, כן, כמו שאמר לגעת, הגידו לו שהוא בגעת, הוא מפסיק לרדוף. כנראה שלעבדים קרה איזה משהו, אקשן שוז כזה, עד שהחליטו לי. לא ברור לי, לא ברור. שאלה לא ידועה לי. זה פרט שולי ומעניין, שיעורי בית. נחפה, זה אדובה, זה שולי. כי למה צריך לספר את זה שלוש שנים? ואם ימים, יברחו לו עבדים, אז לא יודעת כמה, הייתי אומר לך שנה, שנתיים, לא יודע. פרט לא חשוב. יכול להיות, יכול להיות. זה צריך לבדוק. צריך בדיקה. ויברחו שני עבדים לשימי לחיש וכו וכו, ויקום שימי ויחבוש את חמורו, וגם זה, למה צריך לעשות, לספר את זה? תחשבו, מי אנשים, אברהם אבינו לעקדת יצחק, נכון? בלעם רשע לקלל את ישראל, ושימי בן גרא. זאת אומרת, יש פה משהו אלוהי. שימו לב, תשבו את זה. מה? יש שלוש. חמורו של משיח. בסדר? יש איזה תורה יפה של הרבי מלובביץ', על שלושה שרחבו על חבורים. זה אברהם, בלעם, משה, משה גם, יש עוד אחד. הוא מדבר גם על משה. אברהם, משה ובלעם, ו... לא, חמור, כתוב, יחבוש את חמורו. הוא מביא... שם כתוב שהוא חבש את חמורו? לא, חמורים חבושים כתוב. כן, אבל לא כתוב שהוא חבש את חמורו. היה לו חמור, אבל אני חושב שהוא לא כתוב שהוא חבש אותו, כמו שאני זוכר. אם אנחנו עכשיו נחפש את כל החמורים שבתנ"ך, נגיע לחידון. כן, שם נדמה לי שלא כתוב שהוא חבש את חמורו. לימוד צמד חמורים חבושים. לא כתוב שהוא חבש. גם לא כתוב שהוא רוכב על החמור. בכל אופן, כאן כן הוא חובש לעצמו חמור. וילך גתה אל אחיש לבקש את עבדיו, וילך שמעי ויבא את עבדיו מגת. מביא את העבדים שלו מגת. ויוגד לשלמה, כי הלך שמי מירושלים, גת וישוב. מלך לא נסתר ממנו דבר. בטח לא שלמה המלך. כן. וישלח המלך ויקרא לשמי ויאמר אליו, לא ישבעתיך באדוני, והעיד בך לאמור, ביום צאתך והלכת ענה וענה, ענה וענה, ידוע תדע כי מות תמות. ותאמר אליי, טוב הדבר, שמעתי. ומדוע לא שמרת את שבועת אדוני, ואת המצווה אשר ציוויתי עליך? מדוע לא שמרת את שבועת השם? זה לא אני עשיתי. ויאמר המלך אל שמי, הוא שותק. כן? שמים לב? הוא שותק. הוא לא עונה לו. ויאמר המלך אל שמי, אתה ידעת את כל הרעה אשר ידע לבבך, אשר עשית לדוד אבי. והשיב אדוני את רעתך בראשך. והמלך שלמה ברוך, וכיסא דוד יהיה נכון לפני אדוני, עד עולם, כיסא לפני השם. אתם רואים? זה שלושת המילים שמסבירים את כל הפעולות האלה שעשה דוד. כיסא לפני השם. אגב, מאיפה לקחו את יואב, איפה הרגו אותו? על המזבח. שר הצבא של דוד, הורגים אותו על המזבח. למרות שאסור לעשות את זה. המזבח קולט. אבל הוא מתעקש, אומר שלמה לבני הבנדה, עשה לו כרחפצו. המזבח לא יציל אותו. יואב על המזבח, בסדר? ושמי בן גרה, כיסא דוד לפני השם. בדיוק שתי הקצוות שהם משקפים, שבאמת לא יכולים לאפשר את השלב הבא של בניין בית המקדש. ויצא, כן, ויאמר המלך בניהו בן יהודה, אני אומר, שני האנשים האלה מבטאים את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לדוד. אחד, באופן, שניהם היו מוניפולטיביים. אחד, לכיוון שכאילו לטובת דוד, בסדר? והוא בעצם הכתים את דוד במין איזה קטם של עשייה עצמית. זה שיואב הוא כזה, כל מלכות בדוד היא כזאת. לכן צריך להתנתק מזה, צריך לחתוך את היבלת הזאת. מה? אגב, זה קשור גם למפקד, ראית בשיעור של המפקד. שדיברנו שבעצם כל העניין של המפקד, למה יואב הוא זה שצריך לעשות את זה? כי זו בדיוק האידיאולוגיה שלו. האידיאולוגיה הזאת, דוד המלך רוצה לקלף. אומנם בהסתה, אומנם הוא מוסת. אבל את זה הוא רוצה להסיר, ולכן דבר המלך היה נתעב על יואב, ביטוי נתעב על יואב. אז גם פה, זאת אומרת, כאילו, והמזבח מתגלה בעקבות המגפה, בעקבות הפעולה הזאת שדוד צריך לבחור עכשיו את העונש לדור כולו, מזבח השם מתגלה, הוא יודע עכשיו את מקום המזבח. אז אותו דבר כאן, עכשיו יואב רץ לקלות המזבח, לא מציל אותו, לא קולט אותו. כי זה בדיוק הנתק, זה המקום שבו יואב מפריע. אי אפשר להמשיך הלאה לבנות בית מקדש ליד המזבח, כל עוד יש יואב. כן. לא הבנתי. ויצא המלך בניו בן יהודה, ויצא ויפגע בו וימות, והממלכה נכונה ביד שלמה. לא, לא, יצא פה הכוונה, הכוונה יצא בשליחותו של לצאת, זה לאו דווקא פיזי. בסדר? לצאת זה כוונה, צעורו איזוהי דרך טובה שידבק באדם, אמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו. הוא לא התכוון דווקא לצאת פיזית. הוא לשבת במקום ולעיין בדבר. זה משהו פילוסופי, זה לא משהו שאתה רואה אותו פיזית. בסדר? אז הביטוי לצאת זה כמו מקום. מקום זה לא מקום פיזי, זה גם מצב. צא ולמד, נכון? מה ביקש? מה זה צא ולמד? לאן לצאת? איפה לצאת? בסדר? צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. מה? יש, אפשר להגיד על זה, תורות, לא, אני לא אומר שלא, אבל זה הדמיה, זאת אומרת, הבידוי יצא בעברית, הוא משמש גם לזה וגם לזה. אז לכן, ויצא ויפגע בו, כמונה, יצא בשליחותו של שלמה. שלמה אמר לו לעשות, כן? הוא דן אותו כמורד במלכות, הוא מפר שבועת המלך, אז הוא יצא ופגע בו, באותו מקום שהיה צריך לעשות את זה, כנראה, באיזה מקום מיוחד ששם בית משפט. בואו נראה לחזור חזרה ליואב. בואו נראה עכשיו איך זה הכל מתחיל. אחד הדברים המעניינים פה, שכל המנגנון הזה התחיל כשאדוניה הלך לבקש את אבישג, וזה עוד לא למדנו. זה אנחנו צריכים עוד רגע מעט לחזור לזה. אבל תשימו לב רגע בפרק ב', פסוק כף ג', אחרי ש... הוא היה קודם, ויען המלך שלמה ויאמר לאמו. אחרי שבת שבע מבקשת את אבישג לאדוניה, ובעצם מנורת העזרה נדלקת, אדוניה יצא מביתו, ויען המלך שלמה ויאמר לאמו. ולמה את שואלת את אבישג השולמית לאדוניהו? ושאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני, ולא, אול אביתר הכהן, אול יואב בן צרויה. שימו לב ששימי בן גירה לא מופיע פה, כי הוא לא השתתף במרד. זאת אומרת, אדוניה יש אותו חשבון לפני עצמו, שדוד המלך, שלמה הוריד אותו מהמזבח, ואמר לו, לך לביתך. ועכשיו הוא הוציא את הראש החוצה בהבית, ותכף יקרא את ראשו. ויאמר המלך שלמה, וישבע המלך שלמה באדוני לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. ואתה חי אדוני אשר הכינני, ויושיבני על כיסא דוד אבי, ואשר עשה לי בית כאשר דיבר, כי היום יומת אדוניהו. וישלח המלך שלמה באדוניהו בן יהוידע, ויפגע בו וימות. ולאביתר הכהן, אמר המלך, ענתות לך על שדך, כי איש מוות אתה. וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. ויגרש שלמה את אביתר מיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית אלי בשילו. שימו לב, גם פה הפסוק מתאר ירמיהו הנביא כשכותב את הספר הזה, הוא מדגיש שגם זה היה בדבר השם. גם זה מהלך אלוהי. ועוד רגע נדבר על זה. מה המשמעות של הריקס וכבר נעשה בשתי פעולות. כבר דוד עשה איזה פעולה ראשונה, בדיוק כשהוא בורח מאבשלום, ושם השלב הראשון. פה השלב השני. והשמועה באה עד יואב. אתם אומרים שליואב בוער הזנב? הזנב בוער. זאת אומרת, למה אתה צריך לברוח? מה קרה? שמועה באה עד יואב, שהורגו את אדוניה וזרקו את אביתר, אז הוא מבין שהוא הבא בתור. לבד הוא מבין. מבין מעצמו. בינה יתרה יש בו ביואב. מבין עניין. וזה מסביר שהוא בעצם מבין שעל מה שהוא עשה עם אדוניה ומרד בעצם בדוד, על זה כשלעצמו מגיע לו. יש לו עשה לי חדש כזה, לא מה שהגמרא אמרה, עשה לי עם אוריה חיתי, עשה לי עם אבשלום, יש עשה עם אדוניה גם. ואז זה הוא מגיע, שמועה באה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה, ואחרי אבשלום לא נטע. וינוס יואב אל אוהל אדוני, ויחזק בקנות המזבח. ויוגד למלך שלמה, כי נס יואב אל אוהל אדוני, וילה אצל המזבח, וישלח שלמה את ביהו בידה לבוא, לך פגע בו. ויבוא בניהו אל אוהל אדוני ויאמר אליו, כה אמר המלך צא, כי אי אפשר להרוג אותו בעל המזבח, זה לא מקובל להרוג שם אנשים. ויאמר לא כי פה אמות. וישב בניהו את המלך דבר, וישב בניהו את המלך דבר למור, כה דיבר יואב וכה ענני. ויאמר לו המלך עשה כאשר דיבר, ופגע בו כברתו, והסירותה דמי חינם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי. אתם יודעים, צריכים להסיר פה משהו. והשיב אדוני את דמו על ראשו. שמות לב? שמים לב? שלמה מבין שזה מהלך אלוקי. אז אצל שמי בן גירה הוא מראש עשה את זה מהלך אלוקי. אצל אביתר זה החותם של בית אלי. ואצל יואב הוא אומר את זה מפורש. השם הסיר עכשיו את זה מעלי והשיב השם את דמו בראשו. אשר פגע בשני אנשים צדיקים. מה זה? השיב השם את דמו על ראשו. אני עושה את זה. דוד אבי אמר לי לעשות את זה. לא, גם זה מהלך אלוקי. כי בלי זה לא ייבנה בית המקדש. עם השקפת עולם כזאת, זה בדיוק הסיבה שדמים רבים שפכת ארצה לפניי. שדוד מבין שהוא לא יכול לבנות את בית המקדש, ולא יכול להיות בית המקדש לשמו של הקדוש ברוך הוא, שמבחוץ אידיאל וידיעה, ומבפנים מי יודע מי יודע. לכן צריך להסיר את זה. את החרפה הזאת מעל בית דוד. אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו ויארגם בחרב ואבי דוד לא ידע, זה דגש, ואבי דוד לא ידע. אגב, על אבשלום אי אפשר להגיד את זה, למה? כי כי דוד רק אמר להם, לאט לכם מי בנה הרב שלום. לאט לכם. זאת אומרת, דוד לא לגמרי חסם את האפשרות. אוקיי, כי אם אין ברירה, אם אבשלום היה מגלה התנגדות, הוא לא היה תלוי בעילה ובין שמיים וארץ, אלא באמת היה שולף את חרבו ומנסה להרוג את יואב. זה היה טבעי, זה מלחמה. דוד מבין, רק הוא אמר, לאט לכם. אז פה זה לא, זה, אי אפשר להגיד את זה באופן קיצוני, שאבי דוד לא ידע. אבל אבנר והמסע בין יתר, דוד אבי לא ידע, ולא רק שלא ידע, לא רצה. אז למה יואב עשה את זה? כי הוא חושב שהוא יודע יותר טוב מדוד, מה זה מלכות בדוד. ולכן את זה צריך להסיר. שרת העולם. המסע היה אחיין של יואב, בן דוד, לא אחיין. הוא היה בן של אביגיל. כן, כן. כן, אז בן דוד גם אפשר לקרוא לו אחי. ויכולתי הוא שירת בגולני. כן, הוא היה אחיין, הם היו צוריה ואביגיל הם אחיות של דוד.
לא, אבל לא רק את המסע, לא רצח, זה בטעות.
יפה מאוד. אני לא יודע אם כולם שמעו את זה, אבל אתם מבינים, עכשיו אתם מבינים למה צריך להרוג את יואב. תודה רבה, שכנעת אותנו. אם אני ככה גמגמתי קצת, זה הרב, זה תירוצים. עכשיו במה שתיארת מבינים בדיוק את הנוכל הזה צריך להרוג. זה נוכלות בשם דוד. הוא אמר, לפי התיאור שבה, איך הוא הרג את המסע, הוא בא לנשק לו בזקן. הוא תפס לו בזקן, הוא בא לנשק לו בזקן, ואחר בצבצה, הוא בדיוק עשה ככה איזה תנועה עם הגוף, וטק, זה תאונה, לא, בלי כוונה. בסדר? אז זה בדיוק העניין, שיש פה איזה, מה? לדוד היו שתי אחיות. אחת קראו לה צוריה, והשנייה אביגיל. והמסע בין יתר הוא בן של אביגיל, ויואב, המסע, והסאל, ואבישי, הם בני צוריה. זאת אומרת, הם אחיינים שלו. כן, זה לא מצוי בשוק, זה שם יפה, לא? טוב, בואו נראה מה הלאה. אז בואו עכשיו נקרא קצת איך, מה מדליק את המנגנון. בואו ניכנס לאחד הקטעים היפים ביותר בתנ"ך, בעיניי פרק ב', ויבוא אדוניה. אחרי שדוד מת, והימים אשר מלך, אני קורא פסוק י' א'. שבע שנים. זאת אומרת, ארבע שנים. בסדר? שבע שנים במלכותו של דוד, מי של שלמה, סליחה, עד שנבנה בית המקדש. שבע שנים. עד שהוא בנה. האם הוא התחיל רק אחרי שלוש שנים ששימי בן גרה נהרג, ורק אז הוא התחיל, ואז בעצם ארבע שנים הוא בנה, התעכב שלוש שנים. ואז השלוש שנים מקבלים משמעות מעניינת, שזה מעכב את בניין בית המקדש. עד שזה יקרה, אבל הוא לא יכול, אין לו ברירה. זה מראה שזה באמת לשם שמיים. הוא רוצה לבנות את בית המקדש, אבל עד שלא יעשה דבר עם שימי בן גרה, שהקדוש ברוך הוא לא יסבב, הוא לא ממהר את זה. הוא עשה את שלו. התווה לו תנאי, אבל כיוון שהגיע הזמן לבנות את בית המקדש, אז צריך פה להזיז. אגב, זה מזכיר קצת אולי את עוזה, אותו מנגנון, שמישהו פה צריך פה להתקבצ'ש, מישהו נמח. זה מזכיר את בקרובי הקדש של נדב ואביהו. שוב, בית המקדש יורד, צריך איזה מישהו פה שהוא לא מדויק. אלה שהם על יד, הם לא מדויקים. הקריטי והתחלת, כן? אי אפשר לבנות מקדש השם באמת, כאשר יש פה איזה מין משהו על יד. אז בואו נראה את זה בפנים, כן? אז זה משמעותי. והימים אשר מלך דוד אל ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, וירושלים מלך 33 שנים. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד. כל זורם למישרים. ועכשיו מחכים, הצוואה מחכה, עוד לא קורה שום דבר. ויבוא אדוניהו בן חגית. ואנחנו צריכים לעקוב מה הוא עשה. מה קרה? למה זה כל כך חמור? מה ראה שלמה שלא ראתה בת שבע? הרי בת שבע אמו גם היא אישה חכמה ביותר. הרי היא עכשיו סיבבה, היא ראתה, הלכה יחד עם נתן הנביא, סיבבה פה את המלכות של שלמה, בדקה את הדברים, עשתה את הדברים. איך היא נפלה בפח הזה? אז קודם כל תראו את היחס שלה אליו. בואו נקרא את זה ככה ביחד, תראו מה זה, איזה צורה התנך כותב, איזה הצגה אפשר לעשות פה. ויבוא אדוניה בן חגית אל בת שבע, אם שלמה. קודם כל זה מעניין, למה הוא פונה אליה ולא ישירות למלך? אתה באמת רוצה את זה, לך לשלמה. זאת אומרת, כבר רואים נחש. שוב, רואים איזושהי נחלוליות כזאת, כן? שוב. הוא רצה לעורר על עצמו רחמים אצל בת שבע. נשים מבינות ללב של גבר מיוסר.
היא יכולה לבקש גם.
נכון, יש לה גם סמכות. היא יכולה לדרוש גם, לא רק לבקש. מי תגיד לשלמה המלך מה לעשות? רק אמא שלו, תגיד. כן, כן, בסדר. היא המלכה, אתה אומר. כמו שחמט. הלך לשחק שחמט עם שלמה המלך על אמת, מה שנקרא. להזיז סוס ולקבל את הרץ. בסדר? מה היא עשתה לו בהתחלה? אז למה היא עשתה לו? שילך לנתן הנביא. מה הוא לא יודע שנתן הנביא היה שם?
אם הוא יודע...
למה? נתן הנביא יזם את זה. תסתכל טוב עוד פעם. תסתכל עוד פעם. לך לביתך. יפה. זו תשובה נכונה מה שאתה אומר. נו, אבל לך לביתך זה אל תצא. אז אם הוא יוצא לבת שבע, הרי זה לא משמעותי עם... לשלמה לבת שבע. אבל ברור שהוא רוצה פה למצוא איזו חוליה חלשה. הוא בטוח שבת שבע זאת החוליה חלשה. וכן, הוא דופק בדלת, טוק טוק טוק, בת שבע פותחת את הדלת, מי רואה מול העיניים? עושה ככה, אתם מבינים? מופתעת. מה הנחש הזה מסתובב פה? ואתה אומר, השלום בואיך? ככה, מבט חשדני, אתם רואים את ההי השאלה? השלום בואיך? ויאמר, שלום, שלום, לא כל שסת. בוא נראה אם זה מרגיע אותה. ויאמר דבר לי אלייך. ואתה אומר, דבר. שמים לב את החדות והנחרצות. ויאמר, את ידעת, כי לי הייתה המלוכה. תראו שזה יתהפך פה. נשים דברניות הן, בת שבע לא דברנית. אין? אדוניה בן חגית, כמה מילים הוא שופך. בשביל איזה דבר שולי שכזה. ויאמר, את ידעת, כי לי הייתה המלוכה. ועליי שמו כל ישראל פניהם למלוך. ותיסוב המלוכה ותהי לאחי, כי מאדוני הייתה לו. נו, אז סתום את פיך, ולך הביתה, ותשתוק. תבינים מה מדליק את כל המנגנון של מה שדיברנו? הנה מוניפולטור שמפריד, למה הוא לא מתאים להיות המלך? תראו למה שלמה מתאים להיות המלך של דוד, והוא לא מתאים להיות המלך של, דוד, של בית דוד. למרות שהוא בן של... לא רק החנופה, השקר, הנוכלות כלפי הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב לעצמך? זה כאילו מוצג, תראו, עם ישראל נורא רצה אותי במלך, אבל יש פה איזה מישהו שמתערב בענייני הפנימיים של ממלכת ישראל, איזה אמריקה כזה, קודש הבריחו, שיתעסק בעניינים שלו, שישב בשמיים, מה אתה מתערב בפוליטיקה של ישראל? ועוד אתם הדתיים רוצים להכניס אותו לתוך הפוליטיקה. שתעסק עם הסינים, עזוב אותנו. לא תסעוד ולא תחשוף, אמר איזה איש צבא גדול. שוב, אתה מכה אותנו שנית, משפר אותנו, משפר אותנו. דה לך, הסנגוריה על אדוניה... זה צריך שיעור בפני עצמו, לא נרבה את הדיבור כזה על זה כרגע, אבל אם תרצה, בהזדמנות אני אדבר על זה. אבל כאן, מה שהעלית עוד פעם, פעם שנייה, כמו שאמרת על יואב עכשיו, זה עשית אותו דבר לאדוניה. שירות טוב עשית לנו. בזה שאתה בעצם מציג, אתה אומר, הוא באמת בתום לב חושב שהוא מגיע לו. זאת אומרת, זה שהוא לא רואה בכלל את הנתק הזה שהוא יוצר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אתה מבין מיד שהוא לא ראוי למלוכה. מה זה מלכות בדוד? מה זה? נו, אז
הוא מסכים.
מה זה מסכים? מה? אתה מבין? הוא עכשיו מוניפולטור, הרי שלמה יהיה תכף יגלה. הוא מחפש את הסדק. הרי דיברנו שבוע שעבר, למה הוא בכלל העיז לעשות את זה? בגלל שדוד אמר לשלמה, אתה תבנה את בית המקדש. אז שוב אני מוניפולטור הגדול. אז אני ינהל את הממלכה. מצוין, כמו יעקב ועשיו. הזכרנו את זה, כמו יצחק, שרצה לתת להם יחד. מצוין. מעולה בדיוק המקום, סבבה. הוא יבנה בית מקדש, רוחני כזה, אני אתעסק בה במלאכה. אז אני לא צריך בית מקדש, שהוא יתעסק בית מקדש. יש מישהו אחר שיעשה את זה. זה ככה או שזה ככה? שתי ידיים יש כאן, שמאליות, או יד אחת. דוד ושלמה בנו בירושלים. יד אחת. ואז הוא ממשיך הלאה. ויאמר, את ידעת כי לי הייתה המלוכה, ועליי שמו כל ישראל את, את פניהם למלוך, ותיסוב המלאכה ותהי לאחי, כי מאדוני הייתה לו. ואתה שאלה אחת אנוכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי. ותאמר אליו, דבר פעם שנייה. ואחר סל, נו, 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 מה אתה רוצה? ויאמר, אמרינה לשלומו המלך, כי לא ישיב את פניי. ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. אתם מבינים איזה פסיכולוג הוא? הכניס אותה למתח, סיבב לה את הראש, בלבל את המוח עם פוליטיקות כאלה חצאית, יודעת, אני הייתי בעצם היא לא רוצה לשמוע את זה, עזוב אותך מכל הפחאוות, קוראים לזה ביידיש, לא ביידיש, לא אתה בשפה, כל השטויות, בלבל את המוח. בסוף, מה תכלס, מה אתה רוצה? בסוף הוא יצא השפן מן הכובע, מה הוא בסך הכל רוצה? זה משחק השונמית, נבח מסכן, זרקו אותו בבית, אין לו אישה, הוא בטח עוד לא נשוי בכלל. ופה נתקע לו בעיניים, הרי הוא דאג להביא את אבישג השונמית. והיא עכשיו סתם מחוסרת עבודה. אז למה שהוא לא התחתן איתה? למה שהוא לא התחתן איתה? מה חשבה בת שבע? סך הכל מההר הוליד עכבר, כל מה שהוא רוצה זה רק עניינים פרטיים. כאילו, איך יושב בביתי ואני גלמוד? זה לא מכובד, זה לא מנומס. זאת בבעיה. יושב בבית, אז עוד לא היה אינטרנט, אי אפשר לעשות שידורים. אז יבוא אליך מישהו לפקוד את ביתך, חבר טוב מהילדות. תגיד לו, תשמע, אחי, אתה רואה, אני פה בבית, המלך שלמה זרק אותי פה, מעצר בית, אולי תדאג לי לאיזה שידור חגון, אני אשלם יפה, אל דאגה. תקבל את השכר השטחנות. הולך ישר לאיזה, ודווקא אבישג השונמית, עכשיו שלבים, כי באמת האישה הכי יפה במזרח התיכון. אז הדימוי נתקע לו, כאילו, מה הוא יכול לעשות? זה מה שיש, זה הכי טוב. לא יכול להתחתן עם אישהי אחרת. פסל את כל נשים שבעולם.
הטלוויזיה.
הטלוויזיה בבית, מה אפשר לעשות? היא שידרה את החדשות. ותאמר בת שבע, טוב, מצוין, אנוכי אדבר אליך אל המלך. כן, איך הוא שבר אותה? איך הוא פרץ את מנגנון? הוא בא, והיא קודם כל שהיא קשוחה. בסדר? והוא אומר לה, את יודעת, מי יודע מה הוא רוצה כבר לבקש, הדמיון שלה עובד, מה הוא כבר ילך לבקש. אז הוא ממשיך עוד פעם, עוד איזה, תקשיב, המלך שלא ישיב את פנייך, נו, דבר כבר. משך, 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 בסוף הוא אומר, בסדר, צריך כוס מים, צריך כוס מים. שזה באת להגיד, ספר לי את כל הסיפור הגדול. תבקש ישר מה שאתה צריך, וגמרנו. זה מה שגרם לה לאבד רגע את ה... כן, אמרי שלא ישיב את פנייך.
את כבר סוכנת שלי.
כן, זה נחש. נחש. כן. תראה מה הוא הולך למכור, תכף תראה. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה, לדבר לו על אדוניהו. ויקום המלך לקראתה. וישתחו לה. אז ויקום המלך לקראתה, תגידו למה. מכאן רואים שגם מלך חייב בכיבוד אב האם. אז אב הוא לא יכול לכבד. למה? אז אפשר לכבד, יש גם כיבוד גם אחרי המוות. אבל נשאר לו רק כיבוד אם, ותראו שהוא עושה את זה בהידוריו. כן, קם לכבודה. וישתחו לה. מה זה וישתחו לה? יש איזה שולחן ערוך סעיף להשתתח לכבוד אמא. אין דבר כזה. והוא עוד המלך. המלך כולם משתחווים לו. נתן הנביא משתחווה לו. כהן משתחווה למלך. כולם משתחווים למלך. מלך זה הקדושה העליונה ביותר. אז איך הוא משתחווה לאמא שלו? אז אפשר להגיד, היא מקור המלוכה. אם לא היא, הוא לא היה מלך. א', לא היית נולד, ב', לא היית מלך. אם הייתי מתחתנת עם תדלקן ותחנת דלק לחמורים, אז היית תדלקן ותחנת דלק לחמורים. אבל זה שהתחתנתי עם דוד, אז בגלל זה אתה המלך. אז הוא מבין את זה, הוא חכם. אז הוא משתחווה לאמו, כי היא המלכות. היא אמא של מלכות. אבל יש פה גם משהו נוסף. הוא עושה לה כיסא, הוא מושיב אותה לימינו. זאת אומרת, שלמה מייסד דבר חדש, שוב החכם באדם, את מוסד אם המלך, שאחר כך יופיע בכל ספר מלכים, אם המלך היא הגבירה, אנחנו נדבר על זה אולי שבוע הבא קצת.
זה רות, לא?
אמא של מלכות זה רות, כן. אמא של מלכות. האם גם רות ישבה שם? יש, להניח שכן, לפי חז"ל. אבל פה מדובר בת שבע, אם המלך. כיסא להם המלך ותשב לימינו. בסדר? אנחנו נדבר על זה שבוע הבא. היום קצת, לא נגיע לזה. בשבוע הבא, תזכירו לי, אני נעקוב אחרי זה. אני תמיד נותן לזה שיעור מעמד. מי שרוצה דווקא, לא בוער לו, רוצה לראות את זה לפני. אז יש בהקלטות, מה? על משופטים. מעמד האישה בתנך, ככה זה נקרא. מעמד האישה בתנך, ואז רואים את המשמעות של אם המלך. שזה מעמד חזק ביותר. חזק ביותר. כמלך ממש. היא אומר, לא אשיב את פנייך. תבקשי מה שתבקשי. אם הייתה אומרת, לא הייתה אומרת, יותן לאדוניהו להרחיב את ביתו. יבואו פועלים, צפוף לו שם. מה הבעיה? בסדר גמור. אם הוא לא היה מבקש את אבישג, כל מה שאתה מבקש אותו מקבל. בכל תחום. ותומר בת שבע לשלומו, תיבנה ספרייה לאומית בהר הזיתים. לא, 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 בבקשה, תבני את ספרייה לאומית, שבוע הספר. מה שאת רוצה. כל מה שאת מבקש אותו, אני נותן לה. לא את חצי המלכות כמו הפרסי הקמצן, אלא לגמרי, הכל. אבל אז היא שולפת את השפן מהכובע, שההוא שלף לשפן מהכובע, והיא אומרת, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו, אחיך, לאישה. תן לו, פתר לו. שלמה המלך, אגב, אמא לא נעלבת אף פעם שהיא טיפשה ליד הבן שלה. לא, לא מעליב. היא חינכה אותו. טוב שהוא כזה חכם. ושימו לב שהילד הקטן הזה הוא המבוגר האחראי. הוא מבין את השחמט. יש פה משחק שחמט. והוא מבין איזה מהלך עושה פה אדוניה. זה, כאן רואים הבדל בין חשיבה נשית לחשיבה גברית. אצל שני אנשים החכמים ביותר בהיסטוריה. אתם מבינות שאם שלמה המלך נולד חכם מכל אדם, אז זה אמא שלו. גם אבא שלו קצת, בסדר. אבל אמא, היא אחראית לחינוך הילדים. וחזל אומרים בזה, אשת חיל נמצא, אמר שלמה על בת שבע אמו.
אין?
הוא לא צריך לספר לו. הוא מבין מיד שזה לא, זה לא פתאום איזה רחמנות ליבית כזאת. מה ההבדל בין חשיבה גברית לחשיבה נשית? היא חושבת קונקרטית, היא חושבת על עכשיו. הגבר, ודאי כמו שלמה המלך, חושב 15 מלאכים קדימה. למה 15 מלאכים קדימה? הוא גם מבין אחורה, הוא גם מבין שהוא בעצם פנה אליה. למה 5 מלאכים קדימה, או יותר מזה? כי אבישג השונמית בעצם לא הייתה אשתו של דוד. אבל כיוון שהיא שימשה אותו, טיפלה בו, אז אסור להדיות, ודאי להשתמש בה. היא לא יכולה להיות עכשיו פיליפינית של מישהו אחר. אין דבר כזה. מי הסכימה? רק של שלמה. רק של שלמה. סתם שכן. מה, לוותר סתם על אישה כזאת חשובה? או מצד שני, תגידי, לא. לא, היא לא... אבל זה מה שהסברתי. למה לא אחת מנשותיו של דוד תחמם אותו? קרלו, נכון? יש לו 18 נשים. צריך להביא איזה 19 כדי שהיא לא... היא לא תהיה אשתו, אגב. הוא לא יכול להתחתן איתה. היא לא יכול להתחתן איתה. מה? כי הוא מילא את המכסה. חי נשים. שחי בהם ולא שימות בהם. וחי בהם ולא שימות.
מה?
אז אני מסביר, זה רק זה יכול להיות. כי אשת מלך, יש לו תפקידים, היא לא יכולה, היא לא יכולה לשרת את המלך באופן כזה. היא גם לא מבשלת למלך. היא לא מבשלת למלך. יש לו מי שיבשל, יש לו טבחים ושרים ורקחות ועופות. נשות המלך, זה מעמד של קדושה. זה קדושת המלכות. קדושת המלכות. לא, זה שירות. גם כוס של מים היא לא מביאה לו. יש עבדים. אתה להבין, מה זה מעמד האישה בארמון המלך? זה קצת ככה, אתם חושבות שזה אופרת סבון כזאת. זה קדושת המלכות, אסור. אין דבר בארמון המלך שלא נעשה על ידי נשות המלך. הם לא עושות ספונג'ה. הם מנהלות את המדינה, הם כמוהו, הם חותם המלך. הם החותם של המלך, אשתו כגופו. אז הם לא יכולות לעבוד, לשרת אותו. זה לא עובד ככה. אלא, אז בזה, ואם מישהי שתעשה את זה, ולמה דווקא באופן הזה? כי לשים שם תנור עם עדים של... זה חזל, אומרים, מדברים על זה חזל. שזה דווקא מחפר על חטאו, שזה מה זה בעל תשובה. שאותו, באותו מעמד, שזה מראה שזה בכלל לא היה תשוקה מינית כזאת או אחרת. אלא באמת זה היה משהו שהוא, כמו שהסברנו, שזה היה חטא סביב בית המקדש, ולא סביב איזה יצרים נמוכים. שהכל איזה אוויל יכול להגיד, גם דוד המלך, הסתכל על אשת איש. אלא היה פה משהו אחר לגמרי. ואז המשמעות של אדוניה, זאת אומרת, מה בעצם אדוניה מתכנן? מה המהלך הבא שלו? הרי הציבור לא יודע מה דוד, מה כן דוד, כן שכב איתה, לא שכב איתה, כן חמר, לא חמר, כן אשתו, לא אשתו. ישכח עם הימין. כמו שאתם שואלים ושואלות עכשיו, אז גם הם אחרי איזה זמן, וזה העניין של המשחק של אדוניה, אחר כמה זמן שהוא, יש לו קלף מנצח. הוא קיבל את הגביע הקידוש של דוד אביו, יש לו על השולחן. אז הוא יגיד, איך אני משתמש בגביע של שלמה המלך? כי יש בי צד מלכות, אני קיבלתי את המלכות מעם ישראל. יש לזה כוח, זה 50%. טוב, הקדוש ברוך הוא רצה ונתן. הוא מחכה לסדק הבא בתור. עוד פעם לפרוץ. ושלמה מבין את המהלך הזה, זה שהוא מבקש דווקא את אבישג, זה לא בגלל שהיא שיפת תואר, אלא בגלל שהוא רפס שכל. בגלל זה הוא רוצה אותה. והוא הולך עם הרפיסות שכל שלו, אז הוא הצליח להפיל את המלכה. אבל שחמט הוא לא יצליח לעשות. מול שלמה. אתה משוגע. שחק שחמט עם האלוף העולם. ולהגיד, אני נצח אותך, נגנוב לך איזה רץ, יוריד לו מהשולחן ככה. זה בדיוק מה שהוא תכנן. אני יוריד מהשולחן איזה כלי, ונראה מה הלאה, יהיה הזדמנויות. נחש. אבל יש עיניו צופיות. בסדר? עכשיו זה מסביר לכם יפה מאוד, למה כל הצוואה של דוד, וזה המפתח להבין את כל מה שדיברנו, מתחילה מהרגע הזה. בשנייה שמבין דוד, שמבין שלמה, מה המהלך שעושה אדוניה, הוא מבין שאבא שלו צדק לגמרי בכל צוואותיו, בכל הדרכותיו, בכל האנשים שהוא אומר לו, טפל בהם. זה הסכנה הגדולה ביותר למלכות בית דוד, שתאבד את נאמנותה לקדוש ברוך הוא. להוציא כזה משפט מהפה, להגיד, עם ישראל רצה בי, טוב, לא הקדוש ברוך הוא. אחרי זה בדיוק יואב. זה בדיוק שמי בן גירה. זה בדיוק הדפוס. והניגוד של כל אלה, ברזילה הגילתי. תן לו איזה משהו. אותו תשמור. דווקא הוא יחזק אותך. הוא יראה לך למי שייך את המלוכה באמת. למה הוא היה נאמן לבית דוד? ברגע משבר כזה, שכל העם חשב, מי יודע, אולי דוד אבוד. אין דוד המלך. עד כאן, לילה טוב.